שלום, אורן, מה קורה?
היי, מה המצב? מה שלומך?
בסדר גמור. ברוכים הבאים לעוד פודקאסט, לעוד פרק בפודקאסט שלנו, 7 שניות או יותר, פרק 22. אחרי הפרק 21 שהיה בסימן העקפיות והלואוד מנג'מנט, שעשינו אותו על אף הקושי והפגרה שלקחנו לעצמנו. היום אנחנו בפרק, פרק טוב, old fashioned. אני ואתה, כמו שצריך. לא יהיה פה פאקים בהקלטה, לא יהיה פה פאקים, לא יהיה הקלטה בהודעות קוליות, ואז משאפים, הכל, אז כמו שאמור להיות. אנחנו נכנסים לתקופה הכי מעניינת בליגת האמת. ואני חושב שאנחנו מאוד מאוד צריכים שהתקופה הזאת תהיה טובה, כי אנחנו צריכים אסקפיזם בימים אלו, ובאמת ה-NBA מספק את זה בצורה הכי טובה, לפחות מבחינתי, ומה שאני מאוד מאוד מעניין אותי לדבר עליו, זה יש לי כל מיני, התקופה הזאת, אני אעשה קצת זום אאוט, סליחה, לפני שאני אצלול כבר לתוכן של הפרק הזה, מה שאני אוהב ב-NBA, ונשמח לשמוע מה אתה חושב על זה, זה שכל שנה יש סיפור, כל הזמן יש סיפורים, וכל הזמן גם מקבלים איזשהו end game בסיפור. זאת אומרת, הסיפור לא, זה לא כמו עבודים, אתה יודע, לא יודע אם ראית עבודים, שכאילו יש סיפור, הם כל הזמן רק כאילו עושים לך איזשהו build-up, כאילו יש פה איזשהו משהו, כאילו שלא ברור מהו, ובסוף זה סתם, זה כאילו, אתה יודע, הם כולם דמיינו את זה בראש להם, או משהו כזה, אתה יודע, הם היו צריכים להראות את זה בצורה מפגרת, ואתה יוצא נורא מאוכזב, כאילו, אתה אומר, על מה בזבזתי כל הזמן שלי עכשיו.
בדיוק הסיבה שבגללה לא ראיתי עבודים, זה כי הרגשתי שמושכים אותי באף כזה לשום מקום.
אז אני ממש...
וה-NBA באמת, הפוך.
אני ממש מעריך אותך על זה שעשית את זה, כי זה באמת היה... אני זוכר ממש שהסתכלתי, ישבתי בפרק האחרון של עבודים, ואמרתי, אין לי מושג, מה קרה פה, אין לי מושג, אני לא יודע, נשארו לי מלא שאלות, לא ענו לי לכלום. ואני ב-NBA שכאילו כל הזמן, בסוף, בגלל שהפלי אוף הוא משהו סופי, יש מנצחת ויש מפסידה, ומאוד קל להבין מה קרה, אז יש גם סוף לסיפור, או איזשהו, לפחות איזשהו התקדמות בסיפור. ואני חושב שעכשיו אנחנו מגיעים לשלב שבו, השאלות שעליהן נקבל תשובות בפלייאוף מתחילות להתחדד, ואפשר כבר לקבל יותר איזשהו הבנה לאן אנחנו הולכים. ואני מנסה לנסח לעצמי עדיין את השאלות, עדיין חלק מהן עדיין לא מנוסחות לי הכי טוב, חלק מהן הן די ברורות בעיניי, כזה, אתה יודע, יוקיץ' זה ברור שזאת עונה שמאוד מאוד הולכת להגדיר, כזה, אתה יודע, איך הקריירה שלו תיזכר, בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לא, כאילו זה, זה תולך להיות אחת העונות האלה, אבל יש עוד דברים ש מעניינים אותי, וכן, אני מרגיש שהעונה, הקיץ הקרוב הולך להיות גורלי בשבילה, אז אני הולך לתת כל מיני טייקים, אתה הולך להגיב, זה הפורמט היום.
זה נחמד גם כי זה קצת, זה כאילו פלאג מאוד מתבקש לכתבה שאני בדיוק ששחררתי בספורט 5, שהיא על השאלות הבוערות של העונה לקראת הפלי אוף, אז אתה כאילו, הוא מושך את זה עוד קצת, אבל כאילו...
מגניב, מה, תן לי דוגמה לשאלה שבוערת בך.
אז אני דיברתי, הייתי ארבעה נושאים, היה את ההגנה של דנבר, ואת הבריאות של פיניקס, דברים שדיברנו עליהם, פשוט סיכמתי את זה שם. העומק של דאלאס, והמאבק על המקום הראשון במזרח, שהוא כרגע מאוד מאוד צמוד, ואם ראינו בעונה שעברה כמה זה השפיע, כי משחק שבע היה בבוסטון, אחרי שמילווקי נתנה להם אותו במתנה, אז הפסידה להם שם. קיצור, אז אלה הדברים שאני התמקדתי בהם, ברור שיש עוד הרבה שאלות, ו...
אז אני מבסוט, כי כאילו אני כתבתי דברים שלא, אין לנו חפיפה, אין לנו אוברלאפ בשאלות הבאות שלנו, זה נחמד. אז אני אנסח את זה לא כשאלה, אלא אני אנסח את זה כאיזשהו hot take או take פושר, או איך שאתה לא, כשלא אומרים את זה. אז יאללה, נתחיל. ג'ה מורנט הוא עדיין לא ברמה של השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה. אתה מסכים או לא מסכים?
אני...
אתה חייב להסכים או לא להסכים. זה כאילו, זה, 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 זה הפורמט, אורן. אנחנו לא, אין פה מקום לניואנסים.
אני מסכים. אוף, אני לא מאמין שגרמת לי להגיד את זה. כאילו, יש, טוב, כך.
אני אתן את הטייק. אני כבר, דבר שאני שמח שאתה מסכים איתי, ועכשיו אני אסביר לך גם למה אתה מסכים איתי.
אני לא מסכים איתך שאני לא מסכים, אני לא מסכים איתי שאני מסכים איתך.
זה כבר, אתה יודע, הקרב בין הרגש שלך לרציונל, זה אני משאיר לך, זה לא קשור אליי. לדורנט, למורנט, סליחה, יש סופר פאוור, ואנחנו חושב שאפשר להסכים לסופר פאוור שלו, שזה האתלטיות והאקספסיביות שלו, שמאפשרים לו לנהל את המשחק בצורה וירטואוזית ולא שגרתית. ואני חושב שלכל שחקן בקליבר הזה, שאתה יודע, טופ 10 בליגה, יש לו סופר פאוור. זאת אומרת, ללוקה יש סופר פאוור של קבלת החלטות, וליאניס יש סופר פאוור של להגיע לצבע, וליוקיץ' יש סופר פאוור של whatever it is, שהוא עושה, שזה מטורף. וכולם מנצלים את הסופר פאוור הזה, והקבוצות כאילו magnifies it ו-amplifies it עם השחקנים מסביבם. דנבר נגיד עושים את זה ממש טוב השנה. ואני חושב שאצל ממפיס, דבר שם הסופר פאוור של מורנט, אני מרגיש שהוא לא מספיק סופר פאוורי. כאילו, או שהוא לא מספיק חזק ביחס לסופר פאוור של הסופר סטארים האחרים בליגה.
כן, הוא בפירוש מאוד סופר פאוורי.
כן, כן, הוא סופר פאוורי, אבל הוא פחות, אני חושב, ממה שיאניס מביא לשולחן, או ממה שיוקיץ' מביא לשולחן, או מה שלוקה מביא לשולחן. אני אתן מספרים קצת שיתנו קונטקסט לדבר הזה. כשהוא לפרקט, אז ממפיס מגיעים לטבעת הרבה יותר, כמעט יותר מ-8 נקודות אחוז יותר בתדירות זריקות מאזור הטבעת שמורנט על המגרש, אבל הם קולים פחות טוב משם, כשהוא לפרקט. זאת אומרת, הסיומת שלו השנה היא יותר נמוכה מבשנים קודמות, ובסך הכל, האפקטיב פילד גולס של הגריזליז, כשהוא על הפרקט, יותר נמוך, שזה נתון די מעניין, שזה גם די מטורף בהתחשב באפסייד שהוא מביא בפריקוונסי של זריקות מאזור הטבעת. וזה מן הסתם קשור לסיומת שלו, שדיברתי עליה, וגם הוא קשור לזה שהכלייה שלו מבחוץ ממשיכה להיות חשודה, נגיד את זה ככה. 33%, 3 נקודות אחוז מתחת לממוצע של הליגה, גם בווליום די נמוך. והדבר שהכי גורם לי, אתה יודע, לפקפק ביכולת של מורנט להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה, זה הגודל שלו. כן. קצת כאילו מבאס לדבר על זה, אבל זה כאילו, אני ניסיתי לחשוב איזה שחקנים יש, היו, שזכו ב-MVP, או זכו בפיינלס MVP, בגודל הזה, או בכלל, מה הגודל של שחקן שזוכה ב-MVP? מה הגודל הממוצע, נקרא לזה ככה.
כן.
אתה רוצה לנחש מה הגודל הממוצע, מה הגובה הממוצע ומה המשקל הממוצע של שחקן שזכה ב-MVP?
אז
מ-2001, נגיד אני עושה.
אז ידע כללי זה שבערך הגודל הממוצע של שחקן NBA הוא בערך 1.98 1.99 בצורה מאוד מאוד עקבית כבר עשרות שנים. והמשקל אתם יכולים כזה לנחש, זאת אומרת בערך מייקל ג'ורדן זה הממוצע. ואני חושב שה-MVP יהיה קצת יותר, אנחנו יודעים שאין הרבה MVPs שהם רכזים, אני מניח שה-MVP הממוצע הוא 2.2 מטר.
וואו,
מה?
בול, ממש, 2.2, מ-2001, אני לקחתי לא רק את ה-MVP, לקחתי את הטופ 5 MVP בכל עונה, מ-2001.
זמן טוב להגיד שלא התכוננתי לפודקאסט הזה בשום צורה.
את האמת, שזה משהו שכבר עשיתי ב-2019, כשעשיתי כתבה על מורנט ב-2019, ופשוט התקנתי את הנתונים. מה שטוב, מה שאני אהבתי פה זה ששמרתי לעצמי כזה פייפר טרייל של מה שעשיתי ב-2019, שיכלתי להגיע לזה מאוד בקלות, זה היה מאוד, מאוד שימושי.
כן, הנקודה שלך היא כזה, אני מרגיש כאילו היא מאוד מובנת מאליה, אני רוצה שתיתן את המשפט וחצי של למה זה ככה, ואז נוכל לדבר על מורנט בהקשר הזה, כאילו...
אז אם אני, אז אני אגיד עוד, אז אני אתן לזה עוד שני משפטים, ואז אני אגיע למשפט, משפט המחץ נקרא לו, אז אם אנחנו מסתכלים על פיינלס MVP, אז הממוצע אפילו יותר גבוה, זאת אומרת זה 2.04, 2.05 כבר, המשקל גם יותר גדול, חוץ, אין אף שחקן שזכה ב-MVP מתחת למטר 90 או מתחת ל-80 קילו, שזה המדדים של מורנט, מורנט הוא מטר 88, רשום, מטר 88 ומשקל 79, ואין אף שחקן ב-20 שנה האחרונות שזכה ב-MVP עם הנתונים האלה, קרי זה הדבר הכי קרוב, וקרי הוא קרי, אין עוד קרי, ואני חושב ש... זה יש מקום לתהות על האם זה בכלל אפשרי לשחקן בגודל הזה להיות דומיננטי ברמה הזאת, כשההגנות כבר, כי בסוף הוא, הכוח על שלו זה להגיע לטבעת, ההגנות בפלייאוף ידעו למנוע את זה, או לפחות למזער את הנזק שהוא עושה. אז האם זה אפשרי בכלל? והאם ממפיס אולי קצת זה fool's hope, כאילו לבנות קבוצה סביב מורנט כדי לקחת אליפות?
אני מסכים שהדרך שלו לשם היא הרבה יותר קשה, בגלל הנתונים הפיזיים שלו. אני חושב שזה משהו שחייבים להסתכל עליו, אי אפשר כאילו פשוט לעצום עיניים לדבר הזה, מהסיבות שאתה אמרת. אני כן חושב שיש לו נתיב לשם, אני חושב שהוא לא שם עכשיו, וגם זה היה לי קשה להודות בזה, אבל אני חושב שהוא לגמרי יכול להגיע לשם. אני חושב שהיכולות שלו, הן מדהימות בלהגיע לטבעת, ואני חושב שהקבלת החלטות שלו היא נהדרת, היא לא לוקה והיא לא יוקיץ', אבל הוא רכז נהדר, זאת אומרת, הפוינט גארד סקילס שלו הם מדהימים, ואני חושב שהאתלטיות שלו לפעמים קצת מסנברת אותנו מזה, ואני גם חושב שהוא מצליח לשלב את ה... את ראיית המשחק הנהדרת שלו עם האתלטיות שלו, זאת אומרת לדעת איך להשתמש באתלטיות שלו כדי למשוך, לפתוח לעצמו את החלונות האלה, ואני מסכים שיש לו עכשיו את הבעיה הזאת, את הבעיה, שהוא פחות יעיל משחקנים שהם גדולים יותר ממנו, ויכול להיות שיש קשר ויכול להיות שזה גם דברים אחרים, אבל אני בפירוש חושב שהוא יכול להיות האוטלייר הבא, בדומה לקרי, ואתה אומר שאף אחד הוא לא קרי, ואני מסכים עם זה, אבל א', אני לא רואה הרבה הבדל ביניהם מבחינת הגודל, כי ג'ה מפצה על הנחיתות הגופנית שלו, לא יודע, הגובה, כאילו 4-5 סנטימטרים האלה, הוא מפצה עליהם באתלטיות, ואני גם חושב שקרי הוא עכשיו, הוא טופ 15 בהיסטוריה, ג'ה לא חייב להיות שחקן טופ 15 בהיסטוריה של הליגה, כדי להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה. עדיין יש באפר מאוד מאוד גדול בין זה לבין מה שהוא צריך להיות כדי שממפיס ייקחו אליפות. ודבר אחרון שאני אגיד שאין כל כך, לא יודע כמה אתה רוצה להיכנס לזה, אבל שהחטאות מתחת לסל שוות יותר נקודות מהחטאות מ3, או מהחטאות מטווח יותר רחב, פשוט בגלל האפשרות של... של ריבאונד התקפה, ואנחנו רואים את ממפיס עושים שימוש באינפורמציה הזאת בצורה עקבית, וגם כן התחלנו לקשקש על זה בפודקאסטים קודמים, אבל זה פשוט חשוב לי באינטרנט.
כן, כן, האמת שזה נקודה ממש נכונה, והחיסרון של סטיבן אדם זה מאוד מאוד מורגש, למרות שהלילה מול דנבר הם לא הרגישו את זה, כי גזביר טילמן יצא מדעתו, אבל כן. אבל כן, זה נקודה ממש נכונה. אני מסכים איתך לגמרי עם הקטע של שהוא פשוט יכול להיות בלופרינט משל עצמו, כאילו זה קצת כמו יוקיץ' כזה שאנחנו אומרים, אף פעם לא לקחו את אליפות, בלי סנטר שורים פרוטקטור, אבל עד שיוקיץ' ייקח אליפות בסוף של דבר, אנחנו נגיד את זה, ואז אנחנו נשתנה ונגיד, אבל עם יוקיץ' זה עבד.
גם זה אולי חשוב כנקודה גדולה יותר, לתפקיד שלנו, כאילו התפקיד שלנו, בתור האנליסטים שאנחנו, אם אתם מהאנשים, או אתן, מהאנשים שצריכים לראות משהו קורה, לפני שאתם מוכנים להודות בזה שהוא אפשרי, אז אתם חוטאים לפואנטה של, לכיף של לדבר על זה, זאת אומרת, זה לא, אז זה לוקח אתכם ממקום של לנתח את המשחק להיות היסטוריונים, וזה גם סבבה, וגם לזה יש את המקום של זה, אבל לא, לא, כאילו מפריע לי שאנשים מבלבלים בין התפקידים האלה, והם צריכים את ההוכחות האלה לפני שהם מוכנים להתחייב שמשהו, למה? כאילו, הרי מייקל ג'ורדן לא לקח אליפות עד שהוא כן לקח אליפות, ובאותה מידה, כאילו אפשר לדבר על יוקיץ' או על לוקה או על יאניס, יאניס גם לקח אליפות, אבל הבנתם את הפואנטה שלי, בקיצור, אני יורד
מהסופרוקס. חלק משמעותי מהתפקיד שלנו, אתה יודע, אנחנו לא, זה לא התפקיד המקורי, הראשי שלנו, אבל
חלק מה... כן, יש לי עבודה, כן.
תפקיד שלקחנו על עצמנו, זה פרוג'קשן, כאילו לחזות קצת קדימה, מה יהיה, ולהשתמש בהיסטוריה שלמדנו, ובדברים שאנחנו כן. חושבים ויודעים על לצפות קדימה מה יהיה, זה גם חלק מהכיף, אני חושב. עד היום אחת הכתבות שהכי נהניתי לכתוב, זה היה כתבה שמנסה לחזות מי יהיה השחקן המשתפר, כאילו, לא זה כמי יהיה השחקן המשתפר, אלא מי יפרוץ באיזושהי עונה. והיה לי שם סי-ג'יי מקולום ורודני הוד, וכאילו, היה לי כזה כל מיני כאלה שפגעתי, וכל מיני כאלה שלא פגעתי, אבל אני יודע להסביר למה לא פגעתי. זה גם, ויש איזה משפט שאומרים שכאילו, עדיף לחזות ולטעות מלא לחזות בכלל, כי כאילו, כי כאילו, לפחות אתה יודע לאן אתה מנסה להגיע, כאילו אתה יודע לאן אתה רוצה, אני צריך למצוא את הניסוח המדויק ואני...
לא, זה פרפרזה יפה, אבל כאילו, to have loved and lost,
זה גם למה אני לא כל כך אוהב את בריאן ווינדהורסט, שהוא נורא תמיד נמנע מלחזות דברים, כי הוא מפחד שהטוויטר...
הוא אומר שהוא לא חוזה דברים. זה המשפט שהוא אומר לפני שהוא חוזה דברים, זה כאילו, זה נורא חמוד מצדו, אז יש זה שטנץ, כאילו, אל תראה.
כן, אז אני לא יודע, ממפיס, אני חוזר לממפיס, אומנם הלילה הם ניצחו דנבר בניצחון, הם היו גם, הרגשתי שהם צריכים את הניצחון הזה, כאילו היה איזה מין וייב של, אנחנו צריכים לחזור לנצח כאילו, במתפרצות ולדרוס את הקבוצות, ולעשות את זה בדרך הממפיסית שאנחנו מכירים, אבל מרגיש לי שיכול שזה גם החיסרון של סטיבן אדמס, אבל שזה לא מספיק, כאילו הם טובים, הם קבוצה מאוד מאוד טובה, אבל אני חושב שבשביל לקחת אליפות בטח בפול כישרון שיש עכשיו בליגה, זה צריך להיות קבוצה ממש טובה, כאילו בוסטון היא קבוצה ממש טובה, מילווקי כן. קבוצה ממש טובה, דנבר קבוצה ממש טובה, פיניקס אני חושב עם דורנט ובוקר יהיו קבוצה ממש ממש טובה, אז כאילו זה... אני חושב שממפיס הם לבל אחד מתחת עדיין, ואני גם חושב שזה שהם שמו לעצמם איזשהו טארגט, עם כל הטרש טוקינג וזה, זה לא, לא לטובתם, כאילו אני חושב שזה...
זהו, רציתי להגיע לשם. אני כבר חמור זקן, לפחות בעיני עצמי, בגיל 36, אני מוצא את עצמי נמשך הרבה יותר לעקביות, ולדברים משעממים כאלה, ואני... זה קשה לעשות את זה מרחוק, אבל... אם אנחנו מסתכלים על המצב המנטלי, על המייקאפ המנטלי של כל קבוצה, יש משהו בממפיס שהוא יותר מטריד במקומות אחרים, ואני ממש שים לב איך אני עושה את זה במקביל לטייקים בומרים, אני לא שם, אני לא כועס עליהם על מי שהם, ומבקש מהם לכבד את היריבה ואת המשחק, זה לא מה שאני אומר, אבל אני כאילו רוצה להבין מה קורה שם, מאחורי הקלעים, כי זה קצת מרגיש כאילו מורנט, הוא מורנט, ובעצם התלכיד החברתי שנוצר שם, הוא נפיץ, ורואים איך הם עושים, איך הם משתמשים בזה לטובתם כשהם מנצחים, אבל עכשיו, כאילו בתקופה הקשוחה הזאת, אני גם שואל מי יעשה סדר שם, מי הווטרן, כאילו מי הוותיק הזה שיעמיד את השחקנים במקום ויגיד להם, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים to back it up, כאילו, וזה לא אומר שחייבים לסתום את הפה עד שלוקחים אליפות, אבל זה אומר שאנחנו חייבים להופיע ולתת את לעשות את העבודה שלנו במקביל לזה שאנחנו לא סותמים את הפה. מורנט קצת מרגיש לי כמו הילד הכי מגניב בכיתה, יותר מאשר הילד הכי חכם, לא יודע, כאילו, אתה יודע, יש לכל, אנחנו חוזרים לתיכון כי זה נורא קל לכולנו להזדהות, זאת אומרת, יש את ה... הוא מאוד מאוד מוצלח, אבל גם מרגיש כאילו יותר נהנה להיות, לשבת מאחורה באמצע, מאשר ליד, ליד המורה.
שאלה, אבל מי לקח חליפות אצלך בתיכון? אתה מבין? אז... מה המקביל ללקחת חליפות בתיכון?
וואי, שאלה טובה. אז אני חשבתי כאילו על, על זה שעשה 50 יחידות ו... וממוצע 115 מתוך 100.
אבל דווקא הוא... אני אומר, הוא לא יצא מהבית כנראה, אתה מבין? כאילו, לאורך כל השלוש שנים האלה.
הוא הבריז לטיול השנתי, הוא לא הגיע. טוב, סבבה, אבל אל תפריע למטאפורה שלי. אני חושב שזה אישו, אני חושב שמורנט, הקבוצה הזאת יכולה להצליח ככה, כמו שדיברנו על זה שיוקיץ' כאילו שאנחנו... בציפייה שלנו שיוקיץ' ייקח חליפות בסוף, אני חושב שאפשר גם לראות את ממפיס מדברת חזק בפסגה, as is. אני כן חושש לגבי איך שהחדר הלבשה שם מתנהל, מעניין אותי אם יש מישהו שהוא קצת יותר מיושב בדעתו, כי סטיבן אדמס, אני רוצה שהוא יהיה ראש הממשלה שלי, אבל אני לא יודע אם זה בצדק או לא, ואני לא יודע אם הוא התשובה שם ספציפית, לצורך העניין.
שמע, הכל תלוי באלטרנטיבה.
כן, אוף. כן. תיקח אותנו לשם.
לא ייקח אותנו לשם. באמת, ממפיס, אני חושב, הם יכולים לקחת אליפות, אני לא חושב שהעונה, אבל זה למה גם כתבתי, אני חושב שמורנט עדיין לא ברמה של השחקן הכי טוב בקבוצה האלופה. אני חושב שהמקום הנוכחי שבו הוא נמצא, ובמקום הנוכחי שבו ממפיס נמצאת, זה ביחס גם לפילד, זה עדיין לא שם, אני חושב שזה כאילו, זה חצי גמר מערב, זה יכול להיות גמר מערב באיזושהי קונסטלציה, אבל אני חושב שזה שם, שם זה ייגמר. אני אשמח מאוד לטעות, דרך אגב, כי מורנט הוא, אני מחבב אותו מאוד, כאילו, אמרת מגניב מאוד, הוא אמרת הילד המגניב, הוא לגמרי, ילד שאתה, לא יודע אם מגניב, אבל אתה רוצה להיות בחברתו, כאילו אתה רוצה להיות כן. כאילו, אתה רוצה להיות בקליקה של, של מורנט, כן, אם אני חוזר כן. לאנלוגיה של התיכון. אז אני חושב שפשוט, אני עדיין לא שם, אני עדיין לא חושב שהוא ברמה הזאת, שהיא באמת הרמה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, אבל זה, שוב, עדיין לא שם. יכול להיות שכאילו, עוד שנה נדבר כן. אחרת, יכול להיות ש... אפילו עוד כמה חודשים נדבר אחרת, כאילו, אבל נכון לעכשיו,
עדיין מילת המפתח. עדיין מילת המפתח בזה שאני הסכמתי איתך, לא בחפץ לב.
זה מה ששם קוביית קרח על הטייק החם הזה. ג'ואל אמביד יהיה ה-next disgruntled superstar בליגה. והטייק הזה הוא כאילו... חצי מבוסס על מספרים, חצי מבוסס על רגש, ועוד איזה פרומיל אחוז של כאילו common sense. אני אסביר. דבר ראשון, אתה מסכים או לא מסכים?
אני לא מסכים.
אוקיי, מעניין. אז בשביל להיות disgruntled superstar, זאת אומרת, אתה צריך להיות במקום, אתה צריך להיות בעיניי, להיות סופרסטאר, דבר ראשון, מן הסתם, ודבר שני, בשביל להיות disgruntled, זאת אומרת, אתה צריך להיות באיזושהי סיטואציה שכבר כמה שנים אתה לא מצליח יש, לממש את הפוטנציאל שלך, או של הקבוצה שלך, וזה יכול להיות באשמתך, זה יכול להיות באשמת הפרנצ'ייז, זה לא משנה, אבל אתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה אומר, טוב, די, זה כבר לא יקרה. ואתה אומר, אני... all hell breaks loose, ואני demanding trade. אז עם אמביד, אני כאילו אומר, יש פה פוטנציאל שזה יקרה, כי אני לא יודע, אני לא חושב שהם יצליחו, שהם יקחו אליפות, כאילו אני חושב שבוסטון ומילווקי הם לבל אחד מעליהם, ראינו את זה, הלילה המשחק היה פשוט, איזה משחק, היה פשוט משחק כיף. ובוסטון בסופו של דבר עשו קאמבק, וניצחו את המשחק עם השלושה הזאת של טייטום, ואמביד היה אדיר, אמביד היה כאילו פשוט אדיר, כל פעם שהוא ירד מהפרקט הם לא הצליחו לשמור על, על היתרון שלהם, ואני חושב שהם חייבים את אמביד טוב בכל משחק כדי לנצח, זאת אומרת הם לא יכולים לנצח משחק אם אמביד לא מצוין, בניגוד לטייטום נגיד בבוסטון, שטייטום אפילו הלילה, לא היה לו משחק מדהים, היה לו משחק אפילו רע במונחים שלו, אבל היה שם את ג'יילן בראון, ואת אל אורפורד שדפק מלא שלשות, ודריק ווייט שהוא אדיר לאחרונה, והם מחזיקים אותה מעל המים, וטייטום בא ודפק את השלשה בסוף שגמרת המשחק.
אגב, עקביות, בוסטון היא קבוצה מטורפת בגלל זה. יש להם, הם פשוט עקביים, והחסרונות שלהם הם מינורים כל כך לעומת כאילו קבוצות אחרות, אז הם מעולים בצורה כל כך משעמם, כאילו בדברים המשעממים האלה.
הם גם נורא עמוקים, זאת אומרת, הם הקבוצה היחידה, אני מרגיש שיכולה להתמודד עם פציעה של ג'יילן בראון או ג'ייסון טייטום לתקופה ארוכה. כאילו, נגיד, אני חושב, אם עכשיו יאניס, אתה יודע, מה שיש לו בברך, זה עניין של שבועיים, שלושה, אז מילווקי ירדו בסטנדינגס. אני חושב שבוסטון, לא משנה מה, את מי אתה מוציא, אם זה לשבועיים, שלושה, הם לא מרגישים את זה. כי באמת, דריק ווייט נראה כמו אולסטאר, והורפורד פתאום יכול לתת משחקים, ורוברט וויליאמס יכול לתת משחקים, ויש את פייטון פריצ'רד שפתאום מגיע, והוא נותן גם כן ערך, זה קבוצה מאוד 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 עמוקה. אז אני חושב שהם קלירלי רמה אחת מעל פילדלפיה, אני חושב שמילווקי הם גם כן רמה אחת מעל פילדלפיה, אז אני לא רואה את פילדלפיה לוקחת אליפות, אני לא יודע אם הם מגיעים אפילו לגמר המזרח.
כן.
זאת אומרת, זה תהיה עונה שתסתיים, אם זה הולך לפי התסריט הזה, זה לא חושב שזה עונה מוצלחת. ואין כל כך אנד גיים לרוסטר הזה, זאת אומרת, להרדן יש פלייר אופשן בקיץ, כבר התחילו שמועות על יוסטון. חוץ מטייריס מקסי, שהערך שלו די קפה על שמריו לאחרונה, כי מאז שהוא ירד לספסל, זאת אומרת, הוא לא איזשהו יאנג סופרסטאר אפ אנד קאמינג, שאתה אומר, טוב, אני שם עליו שלוש בחירות דראפט ומלא דברים, אין להם יותר מדי נכסי טרייד, זאת אומרת, יש להם את טובייס הריס ב$40 מיליון לעונה, לא יודע אם אתה רוצה.
לא, זה בסדר, אכלתי.
אתה רוצה להשתתף בך.
באתי, אני שמע.
אז ונניח והרדן מגיע לקיץ ומממש את הפלייר אופשן שלו, שאני לא חושב שזה כזה סביר, אבל גם אם הוא מממש את הפלייר אופשן שלו, זה מגיע אחרי עוד עונה שהוא כנראה לא will not deliver את הפלייר אוף. לאן הולכים מכאן? כאילו, מה הצעד הבא? אתה מבין? אני לא רואה שום outcome, שום end game אחר, חוץ מ-MB דורש טרייד.
אז בסוגריים אני אגיד שזה פרק מאוד נחמד לי כזה לשבת ביציע ולשמוע אותך כאילו, עם האיש שסועד, יש משהו מאוד מאוד מיושב בטייקים שלך, ואז אני בא וזורק עליהם כזה, משפריץ עליהם קצת מים קרים ורוצה לראות מה קורה. הדבר הראשון שחשוב לי לדעת, זה קודם כל תגדיר סופרסטאר, לפחות שיהיה לנו איזה בייסליין, ונקרא לזה זק לוין ומעלה כזה, או שזק לוין לא מייקס דה קאט, כאילו לא...
לא, זק לוין לא מייקס דה קאט בעיניי, אבל בוא נגיד ברדלי ביל ומעלה.
מה, אני חושב שלוין יותר טוב מביל. אוקיי, אז סבבה, אז זורם, אז הורדתי את שניהם, לא ביל ולא לוין, ביל יכול...
כן, גם ביל הוא כאילו, זה גדול, זה יותר חשוב לי
להיות, יותר ממה שחשוב לי להיות צודק. אתה אומר מה שחשוב לי להיות צודק, חשוב לי שבי לא יהיה סופרסטאר, אז נתקדם משם. אז אני מצאתי שלושה שחקנים שאני יכול לאמר שהם יהיו דיסקרנטלד לפני, חייבים מילה בעברית לזה אגב, לא מרוצים.
ממורמר, לא? ממורמר.
ממורמרים, כן, כן. לפני אמביד, ואת הרדן אתה יכול להוסיף בתור אקסטרה, אני גם לא יודע איפה אני שם אותו, אבל אז קודם כל, אם הרדן עוזב ליוסטון, טכנית, הוא לא... היה ממורמר לפני אמביד, לא חשוב.
ארדן מבחינתי הוא כאילו...
אתה אומר, וואלה, סף.
אני חושב, אני חושב את דיסקרדד סופרסטאר, זה למישהו שעוד לא עשה את זה כבר. אתה מבין? כאילו, אני חושב, בעיניי, ברגע שעשית, ברגע שהיית דיסקרנטלד, אתה כבר דיסקרנטלד. לנצח. אתה לא יכול להיות עוד פעם דיסקרנטלד. זה לא משהו שהוא כאילו...
אני אגיד לך מה.
לא יכול להיות נקסט דיסקרנטלד.
יש סיבות לאמביד לרצות להישאר בפילדלפיה. הרבה. אני חושב שאם הרדן עוזב, זה גם יכול להיות סיבה להישאר, אם כבר, כי אני חושב שאם משהו יגרום לו להיות ממורמר, אני אומר את זה בסרצינות, אם משהו יגרום לו להיות ממורמר, זה שהעזרה שהביאו לו לא עוזרת. אני חושב שיכול להסתכל על דריל מורי, ולדעת שיש לו את אחד הג'י-אמים הכי טובים בליגה, הוא יכול להסתכל על, על זה שהקבוצה שייכת לו, ועל זה שהוא התחיל שם את הקריירה שלו, וזה מקום שכיף להיות בו, זה לא איזה שרלוט או אחת מהקבוצות האלה, או דטרויט, כאילו גם אם היית מתחיל את הקריירה שם, זה הגיוני לרצות לעזוב, אם אתה סופרסטאר ב-NBA. פילדלפיה זה עדיין פילדלפיה, ויש את זה, וגם הקבוצה לא רעה, זאת אומרת, הקבוצה טובה, מורי עשה שם ניסים מבחינת איך שהוא קיבל את, את הרוסטר הזה מאלטון בראון וקודמיו בתפקיד, אז אני חושב שאמביד יכול לשכנע את עצמו להמשיך לתת לזה צ'אנסים. זה מהצד הפנימי. מהצד השני, אני רואה לפחות שלושה שחקנים שהייתי מאמר שהם יבקשו החוצה קודם, ובלי הרדן, כתבתי את טרי יאנג, לוקה דונצ'יץ' ואנטוני אדוארדס, בתור השחקנים שאם היית אומר לי עכשיו אמביד או הם, אני חושב שהייתי מאמר עליהם, ולזה אני אוסיף, ידידי המלומד, שאני צריך שאחד מתוך שלושתם יהיה נכון, זאת אומרת זה אמביד נגד הפילד.
נגד הפילד, כן.
אז אלה כל הסיבות שבגינן אני...
הסיבה האחרונה היא הסיבה הכי סטטיסטית, הכי קומפלינג. הייתי מוסיף אולי גם את דמיאן לילארד למיקס הזה,
למרות ש... זהו, לילארד נראה לי חתם קבע. נראה לי שהוא איש קבע.
כן, אז כאילו זה סבבה, אני רק... כאילו, אז שלא ידבר איתנו על ווינינג. סבבה? כאילו זה... כאילו אתה... זה קצת כמו לברון כזה, כאילו אתה לא יכול להיות, להגיד שאתה משחק רק בשביל השיא, ואז כאילו להיפצע ולצפות שלא נגיד על זה כלום, שאתה משחק רק בשביל השיא, אמן. אבל בסדר, זה אני שם בצד. אז כן, אני איתך, אני חושב שאני קצת, באמת סיננת לי קצת את הטייק, אבל עדיין אני חושב שהסכנה בפילי היא מוחשית, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה... הוא הכי דיסגרנטלד, או הכי likely to be disgruntled, אבל הסכנה בפילי היא מוחשית, אני חושב שבסופו של דבר, אמרת מורי עשה באמת קסמים עם משהו, עם איך שהוא קיבל את הקבוצה, ואפשר לדבר על כל השיט שואו שהלך שם בעשור האחרון, כדי להגיע לשם, אבל עדיין אני חושב שהמהלך הכי... מעצב של התקופה שלו זה הטרייד על הרדן. ואני לא אהבתי את הטרייד על הרדן, למרות שבדיעבד הוא הום רן, כי תראה איך בן סימנס נראה, אבל...
לא, לא רוצה לראות.
כן, אכלת, כמו שאמרת. אז כאילו אני פשוט לא אהבתי להביא את הרדן בתמורתו. אני כאילו, כי אני יודע מה הרדן מביא, ואני יודע מה הרדן לא מביא. ואני חושב שהרדן, כאילו בכושרו הנוכחי ובמקום הנוכחי שהוא תופס בפרקט, שם איזושהי תקרה על מה פילי יכולה לעשות, והייתי מעדיף כאילו לעשות טרייד, כאילו מה הייתה האלטרנטיבה, כאילו האמירה הזאת שלי, כאילו הטרייד הזה לא אהבתי אותו, לא יכולה להיות בוואקום, אני צריך להביא איזושהי אלטרנטיבה, כי סימונס מן הסתם לא היה מביא שום דבר, אני הייתי מעדיף לעשות טרייד ש... הייתי יכול אחר כך אולי להשתמש בנכסים של הטרייד הזה, ולעשות עוד טרייד. אתה מבין? כאילו, אני חושב שהטרייד על הרדן הוא סוג של אנד גיים טרייד. כאילו, אתה לא תעשה טרייד, עוד טרייד על הרדן, ואם תעשה טרייד על הרדן, אתה בטוח לא תקבל value יותר גבוה ממה שקיבלת.
לא, זה אימור על הרדן. זאת אומרת, זה לא דיל שאתה חייב לעשות בגלל שמקסימום אחר כך תעשה עוד דיל. כאילו, זה לא כוכב צעיר. זה, גם אני חושב שזה הבליינד ספוט המרכזי של מורי, ושומעים, האהבה שלו להרדן, הקשר שלו, אני חושב שהוא הביא למורי הרבה הצלחה, אבל, לא יודע, בדיוק שמעתי פודקאסט של, שדריל מורי התארח בפודקאסט של החבר'ה של הסיקסרס, Rights to Ricky Sanchez, שהם, אגב, הם חמודים להלאה. ואתה שומע שיש שם אני לא מסכים איתו על חלק מהדברים שלו, אבל אתה לא יכול שלא להעריך את את הדרך שלו ואת העקביות שלו ואת את מה שהוא מביא לשולחן, כאילו מבחינת בעבודה שלו. אני לא יודע כמה אנשים יותר טובים בעבודה שלהם יש ב-NBA, כאילו כמו, אבל אני כן חושב שהרדן הוכיח שקשה לסמוך עליו בצורה שמורי מסרב להקל, מסרב להכיר בה. ואני חושב שכל זה דיברת, עוד לא הזכרנו אפילו את זה שהרדן מגיע למשחק משחק מכריע בפלייאוף, וכאילו, ויש לך 50% סיכוי, מינימום, אם לא יותר, יש לך 50% סיכוי שזה הולך להיות המשחק הכי גרוע שלו בפלייאוף. זה כאילו, אנחנו לא יכולים כאילו להמשיך לעצום עיניים למציאות הזאת. ואני כן חושב שאם אתה מדבר על דיסקרנטלד, על מרמור של סופרסטאר, אז הוא יכול לבוא ממשהו כזה. זאת אומרת, אמביד לא חייב לשבת עם כל הטאבים שבטח יש לך פתוחים עכשיו, בשביל להחליט שזה לא הגיוני לו, שאחר זה קורה לו עוד פעם, נכון? זאת אומרת, הרדן יש משהו שהוא פשוט, הוא מאוד מכעיס, שהרדן גרוע, זה מאוד מעצבן. זאת אומרת, זה לא כמו שסטף קרי כאילו תופס יום של 4-17-3, זה לא אותו דבר בכלל. אז אני מסכים במובן הזה. אני גם חושב שאתה לא נותן מספיק קרדיט להרדן במקביל לכל השיחה הזאת, על השינוי שהוא עושה כדי להתאים את עצמו לאמביד, ואמביד משחק יותר טוב ליד הרדן ממה שהוא משחק.
אני חייב להגיד באמת, הפיק אנד רול שלהם הוא אדיר. פיק אנד רול שלהם הוא אדיר, והוא בלתי ניתן לעצירה.
זה הפיק אנד רול שלהם, וזה המיינדסט של הרדן, ובדרך כלל יש לך סקורר שהוא היסטורי כמו הרדן, שבאמת לתקופות מסוימות יכולת כמו מורי להתווכח שהוא השחקן ההתקפה הכי טוב בהיסטוריה. זה, השחקנים האלה בדרך כלל לא אוהבים להפסיק לזרוק, והרדן נותן את זה פה, הוא מאפשר את זה. עכשיו אתה יכול גם לכעוס עליו קצת, כאילו אתה יכול קצת לזרוק יותר חבר, אבל העובדה שהוא מסוגל לעשות את זה היא מאוד מאוד מרשימה. השליטה שלו במשחק כרכז, נקרא לזה יותר קלאסי, היא מהממת, והיא מתאימה כמו כפפה ליד לסופרסטאר סקורר כמו אמביד, שהוא יכול להוביל את הכדור בגובה 2.15 מטר, אבל זה לא, כאילו, זה לא מובן מאליו, וזה עדיף שיש לך שחקן אחר שנותן לו את הכדורים בעמדות יותר קרובות לסל, ונותן לו להיות הפינישר שהוא. אז אני גם, כאילו גם זה, בן טיילור עושה בדיוק עם הזוג שלו, אז הפרק על זה, שכן מהלל את הרדן על זה, הם שכנעו אותי קצת, כי אני לא, אני גם חסר לי קצת יותר אגרסיביות מהרדן, הוא לא זורק אפילו מקום שני בקבוצה מבחינת כמות הזריקות שלו למשחק, מקסי עדיין לפניו מהספסל איכשהו, אם אני לא טועה, וזה יותר מעצבן מאשר משמח, אבל עצם העובדה שהוא יכול לעשות את זה, והוא עוזר לקבוצה להגיע לניצחונות שלה, היא גם מרשימה. אני שם על זה פאוס בפלייאוף, נראה מה קורה בפלייאוף, אבל מתוך, כאילו, הטיעון הכי טוב שלך יכול להיות, כאילו, חכה לפלייאוף, ותראה מה קורה, כאילו, כי אם הרדן עושה להם עוד קטע, אז אני לגמרי אומר, רואה את אמביד אומר, זהו אני או הוא, ואז שוב אני אמר שהרדן יהיה זה שיצא ולא אמביד, אבל זה עדיין,
אבל אז מה אתה מקבל על הרדן? כאילו, יכול להיות שה...
אז אתה מקבל 80 סנט על הדולר.
הנקסט דיסקרנטל זה, יכול להיות שזה הבעיה בטייק הזה, כאילו, אני חושב שבאיזשהו שלב, בשנתיים, שלוש הקרובות, אמביד כאילו יגיד, טוב, די, חבר'ה, כאילו. זה לא מתכנס לשום מקום, ואין דרך לצאת מהמבוי הסתום הזה שהגענו עליו, ולכן תעביר אותי בטייק. כן. אני חושב שזה יקרה. אני לא יודע אם זה יקרה בקיץ הזה, יכול להיות שזה יקרה עוד קיץ, יכול להיות שזה יקרה עוד שנתיים, אבל אני חושב שזה יקרה. כאילו, הוא לא יסיים, אני חושב, את החוזה שלו בפילי, שהוא רק מתחיל את האקסטנשן שלו בעונה הבאה, אז כאילו יש לו עוד איזה 4 עונות גרנטית בפילי, אני לא חושב שהוא יסיים את החוזה שלו שם. אלא אם כן, אתה יודע, הוא רוצה להיות כמו דיים, כזה, אתה יודע שיהיה את הספסל שלו בפילדלפיה וכל זה.
אבל אני פשוט גם חושב שאמביד יכול לשנות את כל הסביבה שלו סביב, כאילו, חוץ ממנו, אם הוא רוצה. ונראה לי שהוא מבין שיש לו את הכוח לעשות את זה. זה מישהו שאנחנו יודעים עליו שהוא אינטליגנטי מאוד, וחושב את המשחק ברמות, את המשחק, אני לא מתכוון על המשחק, את המשחק הביזנסי של העניין, בצורה שיותר מורכבת מסופרסטארים אחרים, או סבבה, בקיצור, ואני יכול לראות אותו פשוט אומר, פאקט, אני רוצה הכל חדש, כאילו, אתה מביא את האדריכל, זה הבית שלי, אני רוצה שהוא ייראה אחרת לגמרי כשאני חוזר, משהו אבל, בסגנון הזה.
אבל כאילו, כשאתה מתאר פה, אתה מתאר אבל פה איזושהי אנלוגיה, כאילו ש... מתעלמת ממגבלות של תקרת שכר ותקרת מס.
לא, אני אומר...
בחירות דראפט שכבר יצאו החוצה, כאילו זה...
כן. אני לא חושב שהמצב של פילי גרוע כל כך. אני לא חושב שגם אם הם מאבדים את הרדן, אפילו אם זה בשביל כלום, אני לא חושב שהמצב שלהם כל כך גרוע, ואני חושב שזה בגלל שיש להם GM מעולה, שיכול להתמודד עם כאלה דברים, אבל צבא...
אני מסכים איתך שהוא לא גרוע, אבל אני, תרשה לי פה עוד ניואנס, הוא לא גרוע, אבל הוא לא במגמת שיפור. זאת אומרת, אלא אם כן מקסי, יש לו עוד איזשהו הילוך, או שיש איזה ידע צעיר, לא יודע, ג'לן מקדניאל, זה משהו כזה, שכאילו פתאום will pop. אני לא רואה איפה, איך החץ הזה, אצל מי החץ מראה למעלה, בדבר הזה, ובחינת נכסים, כמו שאמרתי, הם נתנו שתי בחירות, בטרייד על סימונס, ומקסי הוא כאילו בסופו של דבר הנכס טרייד היחיד שיש להם, וזה גם יהיה מאוד תלוי איזה חוזה הוא יקבל בקיץ, כאילו זה, קיצור, זה, השאלה היא לא רק האם מה שעוטף את אמבידו גרוע, כי הוא לא, הוא בסדר, הוא טוב מאוד אפילו, אבל האם הוא במגמת שיפור, כי אני חושב שבוסטון היא יותר טובה היום, והיא גם במגמת שיפור, זאת אומרת, הם גם יהיו יותר טובים, לא שהם כאילו, זהו, הם רק ידרדרו מפה. מילווקי, אני חושב, הם פשוט יהיו טובים, כל עוד יאניס בריא, והביג סרי שם, הם כאילו פשוט יהיו טובים יותר.
אני רואה את כל זה, אני מבין מה אתה אומר. אני גם יכול, אמביד יכול להסתכל במראה, ולהגיד, אני השחקן הכי טוב, מבין כל השחקנים בכל הקבוצות האלה, ושזה מספיק לי, כאילו אני... זה, אתה צריך גם לזכור שהוא אל בפילדלפיה.
איזה הגנה יש לו, איזה הגנה יש לו, הוא פשוט סותם את הצבע, הוא כאילו שואב את האוויר מהצבע.
כשהוא רוצה, כשבא לו, כן.
כשבא לו, כן.
שזה סבבה, כאילו, בפלייאוף יבוא לו. אני לא חושב שהוא שחקן מושלם, אני חושב שיש לו עדיין עוד אפילו מדרגות לטפס, מבחינת ההיבט של כושר גופני בעיקר, אבל הוא מדהים, הוא שחקן מדהים, ויאללה, קיצור, כן, נראה לי שהגענו.
אתה רוצה לדבר קצת על הקליפרס?
כן, אני חייב להגיד שלא ראיתי תקציר של המשחק ההזיה הזה, אני פשוט מנחש, אני מדמיין בראש שלי שהם פשוט כל זריקה שכולם זרקו, כולם קלו.
כן, ראיתי את זה מהרבע הרביעי, וכזה, אני ראיתי את זה בבוקר, וכבר הבן שלי התעורר, והבדוק שאומרת לי נוטה קאמלה, ואומר לה, לא, תשמעי, יש מצב שזה משחק עם הכי הרבה נקודות אי פעם בהיסטוריה, אז כאילו... אז לא, אני לא קם, תגידו, זה תקומיית. ואז היא אמרה, נו, זה באמת היה, בסוף היא אמרה לי, נו, זה היה המשחק עם הכי הרבה נקודות, אמרתי לה, לא, זה היה השני, עם הכי הרבה נקודות. אז
תוכל לעשות כלים.
כן, אז אני, אז הלכתי לילד מיד, אני חושב שהאימור של הקליפרס על ראסל ווסטברוק, הוא, אני לא הייתי עושה את זה, אבל אני חושב שהוא הגיוני, הוא הגיוני אליהם, בשבילם. כלומר, אני חושב שזה...
וואו, זה הטייק?
זה הטייק, זה הטייק. כי אני חושב ש...
תשאל אותי אם אני מסכים או אם אני לא מסכים עכשיו.
אתה מסכים או לא מסכים?
לא, אני לא מסכים, אני בכלל לא מסכים. תמשיך.
אוקיי, 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 אוקיי. אני פשוט משתמש בזה כדי, כתירוץ כדי לדבר על ווסטברוק. אני חושב שווסטברוק... כולנו ראינו איזה שחקן מזיקו בשנה שנתיים האחרונות בלייקרס, ואפשר גם לדבר על לפני שהוא היה מזיק גם בוושינגטון.
מה, וושינגטון ויוסטון ואוקלאומה סיטי טנדר. כן, אלה.
אני חושב אבל שזה כאילו החמיר מאוד בלייקרס, כי אני חושב שזה היה, זה היה מזיק, אבל עדיין כאילו אתה היית יכול להגיד, אוקיי, עדיין הוא מביא דברים שמפצים על, כאילו, יש שחקנים בליגה שהם לא מזיקים ולא מוסיפים, אתה יודע, כזה מרקוס מוריס כזה, כאילו, הוא לא פוגע בך בשום מקום, אבל הוא גם לא תורם לך יותר מדי בשום מקום.
מרקוס מוריס פוגע בפנים של השחקנים שהוא שומר עליהם, אבל חוץ מזה...
כן, זה נקודה אחרת. אבל כאילו, הוא לא... אתה יודע פחות או יותר מה תקבל ממרקוס מוריס. כאילו, זה די יציב לאורך השנים. עם ווסטברוק אתה לא יודע. כאילו, אתה יכול לקבל פתאום כמה פוזיישנים ממש טובים, שאתה לא יכול לקבל מאף שחקן בליגה, אתה יכול לקבל כמה פוזיישנים ממש גרועים, שאתה לא יכול לקבל מאף שחקן בליגה. זה ממש, כן. כאילו, השונות היא פשוט, היא בלתי נסבלת. ואני חושב על שבקליפרס, הם לא הולכים לקחת אליפות as currently constituted. כאילו, הניסוי הזה של פול ג'ורג' וקוואי לנארד, בואו תובילו את הכדור, הוא לא ממש הצליח.
כי הם נתקעו בחלק הראשון של המשפט, בואו. הם עוד לא, כאילו, הם לא באים.
מה, כי הם לא משחקים, כאילו, כי הם לא בריאים?
כן, הם לא באים, הם לא הגיעו למשחק, הם מגיעים לכל משחק שני או שלישי, ופשוט אי אפשר לבנות ככה שום דבר. זאת אומרת, על המגרש הוא בסדר.
אז אני, זה מה שאני אומר, זה מה שגם אמרתי דרך אגב באחד הפרקים הראשונים, שכאילו, אני חושב שהקליפרס לא ייקחו אליפות, כאילו, זה לא הגיוני לקבוצה שלא רצה בכלל ברצף בעונה הרגילה, ולא בנתה איזושהי זהות בעונה הרגילה, פשוט לייצר זהות תוך כדי הפלי-אוף, ופתאום להיות להתחבר למשך חודשיים, זה לא, אין תקדים שזה קורה.
כן.
אז זה למה אני אומר, אולי להכניס עוד משתנה, כמו ווסטברוק, שהוא המשתנה הכי high variable שיכול להיות, אולי זה ייתן להם איזשהו משהו, אני לא יודע, אולי זה ייתן להם איזשהו... אנרגיה שאין להם, או יכולת להגיע לטבעת שאין להם, והדאונסייד הוא בכל, כאילו, הם צ'מפיונשיפ אור בסט הרי, והם היו בסט עד עכשיו, אז מה זה משנה, אם זה לא הולך, אז הם פשוט לא ישימו אותו, הם לא ישחקו איתו, והם עדיין יהיו בסט, אבל כאילו, זה בעיניי, זה מוסיף עוד איזשהו תסריט מאוד לא סביר, אבל מוסיף אותו, שהם יקחו אליפות, כי פתאום ווסטברוק, החיבור שלו ביחד עם פול ג'ורג' שכבר שיחקו ביחד וביחד עם קוואי, והיכולת שלו להגיע לטבעת ולשים לחץ על הצבע, והקליפרס יכולים לשחק 5-out, בניגוד ללייקרס שלא היה להם את הכלים כדי לעשות את זה. אז אני אומר, זה לא אימור שאני הייתי עושה, וזה לא אימור בעיניי שיצליח, אבל זה לא אימור מוזר. אני חושב שכאילו הרבה מאוד אנשים בליגה כאילו לא הבינו למה בכלל הקליפרס עשו את זה? אני חושב שאני יכול להבין למה הם עשו את זה. אני חושב אבל שזה גם ה-last chance של ווסטברוק. כאילו, אני חושב שאין עוד תחנה לווסטברוק אחר כך. כאילו, אם זה לא מצליח, וזה יעלה בלהבות כמו שהניסויים הלייקרס עלה בלהבות, הוא בסין. כאילו, אין עוד קבוצה בליגה שתשים את הז'יטמנים שלה על ווסטברוק. כאילו, ואין עוד פול ג'ורג'. אין עוד פול ג'ורג' גם שאתה יודע, יזכור לו חסד נעורים ויגיד לו, בוא תשחק איתי, כאילו דורנט לא יעשה את זה. ואני לא חושב שיש עוד מישהו שיעשה, אולי בילי דונובן ייתן לו בו לשיקגו, בוא תשחק קצת. אבל זהו,
אני רק זוכר מקרה עם בילי דונובן, שהוא סרטט מהלך בפסק זמן, בסוף, כאילו, פסק זמן חשוב, לא סתם ברבע ראשון, והם יצאו מהפסק זמן, וכאילו זה, ככה סיפרו את זה, וווסטברוק אמר לכל החברים לקבוצה, פאק דאט, כאילו תנו לי את הכדור, לא עושים את זה, כאילו. אז אני לא בטוח אם בילי דונובן הוא המצנח, שיציל אותו שם, אבל, וגם דיברנו על הלייקרס בתור התחנה האחרונה, אני לא, יש את המשפט, זה מיוחס בדרך כלל, לפרי אייג'נטס, it only takes one asshole, זה צריך רק טמבל, כאילו במקרה הזה זה רק טמבל אחד, רק טמבל אחד צריך להמר עליו בשביל שהוא יישאר לא בסין, אבל, ואני חושב, אני אקח את זה לבדיחה אחרת שהיא מאוד מאוד מצחיקה אותי, שאם אתה לא רואה את האידיוט בחדר ואתה לא מצליח לזהות אותו, אז כנראה שזה אתה, אני חושב שהקליפרס טועים, אני חושב שהם עשו טעות, ואני גם, אני יכול להצביע על, על ה, על הפירורים בדרך שלהם, של איך הם הגיעו אליה, זאת אומרת, קיבלנו דיווחים שהרבה התנגדו למהלך הזה בתוך הארגון, וקיבלנו דיווחים שפול ג'ורג' ספציפית, הם דחפו למהלך הזה, ואנחנו רואים שווסטברוק פתח בחמישייה במשחק הראשון שלו, אחרי שכבר יש לנו תקדים שהוא יכול לעלות מהספסל והוא לא מת, והוא לא נפצע, כאילו, זאת אומרת, כל השטויות האלה, יש לנו כבר תקדים שהוא יכול להתמודד עם המציאות שבה הוא לא הרכז הפותח שלך, כל הנתונים האלה מאוד מאוד מטרידים אותי פה מבחינת תהליך קבלת ההחלטות. אני יכול, אולי ניקח את זה למקום של הפלייר אמפאורמנט והבעד ונגד הזה. אני רוצה לחכות עם הטייקים הגדולים האלה, כי אני רוצה להתייחס קודם לווסטברוק. אני חייב להגיד על הקליפרס, דיברת על הבאסטיות שלהם, הם כבר, בעיניי הם כבר הגיעו יותר גבוה ממה שציפיתי מהם להגיע עם הגמר המערב הזה, זה הגמר המערב נגד...
גמר המערב הכי... זה כאילו היה אמור להיות גמר המערב מאוד מאוד מרגש, כי הם לא הגיעו אף פעם לגמר המערב, אבל זה היה מאוד לא... זה אנטי קליימקס, כן, כי קוואי היה פצוע.
אז אני כבר חושב שהם הגיעו רחוק יותר בפלי אוף, ונתנו הופעות מאוד מרשימות בפלי אוף, ביחסית למה שציפיתי מקבוצה שאין לה את הסינרגיה הזאת, החיבור הזה, את הזמן הזה להתבשל בעונה הרגילה, ואני חושב שזה גם כן מעיד על הכישרון שלהם ועל הכיסים, על עומק הכיסים של בלמר, מבחינת העומק של הקבוצה הזאת סביב הכוכבים. אני אוהב את ארי גורדון לקבוצה הזאת, אני חושב שהוא אפילו יותר מתאים להרבה קבוצות אחרות שהיו צריכות, לעשות את התמוב הזה בשביל להשיג אותו, אבל אני חושב שגם עכשיו יש להם את הפאנצ'רס צ'אנס הזה שהיה להם גם קודם. אני מאוד מוטרד לגבי העקביות שבה הכוכבים שלהם משחקים, ואני חושב שזה משמעותי, וזו הסיבה שאני מאוד נמוך לגביהם. לגבי ווסטברוק, דיברת על זה שהם לא חייבים להיות נשואים אליו, הם כבר נותנו לו מקום בחמישייה. והדבר השני שאני אגיד, שיש גם, אני לא יודע מה המילה בעברית לזה, מה, של המושג הזה, אבל opportunity cost, אתה הייטקיסט בינינו, תגיד לי מה, איך היית מתרגם את זה, שאתה משחק עם ווסטברוק, אז אתה, בפירוט, אז אתה לא משחק עם מישהו אחר, שהוא יותר טוב מווסטברוק. אוקיי, כאילו גם בונז איילנד, סבבה, אבל ארי גורדון, או טרנס מן, או... נורמן פאול, כאילו השחקנים האלה יכולים לשחק לצד ווסטברוק, אבל הוא בפירוש נוגס להם בתפקיד ובדקות. הכדור אצל ווסטברוק הוא פחות אצל שחקנים שהם לא השחקן הכי שלילי על המגרש ברגע נתון. ודיברנו על העקביות ועל על האהבה שלי לעקביות ככל שאני מתבגר. שום דבר לא נושם ליד שחקן כזה, שום דבר לא יכול להתפתח בצורה אורגנית, כשיש לך שחקן שאתה לא יודע מה הוא הולך לעשות, ואתה לא יודע מה הוא הולך לעשות, כי הוא לא יודע מה הוא הולך לעשות, אין תוכנית, אז יכול להיות מאוד מאוד מרשים, שאתה רץ וקופץ ומטביע, בגלל שאתה באמת מהיר יותר מהשחקן ששמר עליך, והעזרה לא באה בזמן, אני פשוט כבר מסרב להתרשם, מההיילייטס באותו אופן, זאת אומרת, אם יש לך שחקן שהוא לפעמים 10 ולפעמים 0, אז הממוצע שלו לא מעניין אותי, זה לא מספיק טוב, זאת אומרת, זה לא מספיק טוב לפלי אוף, שבו כולם צריכים להיות מינימום 6, כאילו מינימום 5, כל הזמן.
לא, אפילו מינימום 6 כל הזמן.
כן, בדיוק. אתה לא יכול להרשות לעצמך את הדברים, ואני גם מסתכל לא רק על הסטטיסטיקות שאני בכלל לא מעלה פה, כי אני חפר. אני מסתכל גם על מבחן העין, לראות מה התהליך שווסטברוק עשה ועושה כשהוא משחק כדורסל. הבחור הזה בצורה מאוד מאוד עקבית החליט לא ללמוד את רזי המשחק, מבחינת הוא יש לו כישרון אמיתי גם פיזי וגם לכדורסל, אבל אתה רואה שהוא מסרב להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו בצורה שהיא בעיניי היא יותר מדהימה מכל דבר שהוא עשה אי פעם עם הכדור. היכולת שלו, העקשנות הזאת של לא להבין מה זה זריקה טובה ומה זה זריקה לא טובה, ומתי להמר על חטיפה ומתי לא להמר על חטיפה. זה שחקן, אני לא יודע למה החלטתי להיכנס במאה כמש היום ברס ווסטברוק, אני עשיתי זה כל כך הרבה פעמים בעבר, אבל זה שחקן שפשוט מסרב להתבגר, פשוט אין לו דחיית סיפוקים הכי בסיסית של שחקן כדורסל, ברגעי קלאץ' מטורפים, הוא מאמר לך על חטיפות שאין להם שום סיכוי, פשוט בגלל שהוא לא, הקונספט של להישאר במקום, הוא קשה לו מדי, אתה מבין מה אני אומר? הזיה של שחקן בעיניי מבחינת הקבלת החלטות שלו, וזה לא בגלל שאין לו פיל למשחק, תיאורטית יש לו, הוא פשוט נתקע באיזשהו שלב מאוד מאוד ילדי, ככה אני חושב, אני יודע שזה כאילו אגרסיבי מאוד להגיד על מישהו שהרוויח, לא יודע, 200-300 מיליון דולר בקריירה שלו מהמשחק הזה, אני רואה אותו משחק ואני מתבאס כאילו על מה שיכול היה להיות שם. אז אני לא מסכים איתך.
לא, זה יפה, אני אהבתי מאוד את הרגש שיצא פה. אני איתך, אני חושב שווסטברוק הוא שחקן מתסכל, בטח למישהו שאתה יודע, הייתי בצד שלו כלום, עשיתי לאורך השנים, ו-2016 ממש, כאילו, אתה יודע, היה איזשהו רגע מאוד מאוד שצרוב לי במוח, שכאילו, הם עלו ל-3-1, ואמרתי, "Oh my God, זה הולך לקרות", כאילו, ואז, כל מה שקרה שם ב-Game 7 ו-Game 6, סליחה, זה היה פשוט, כאב לי פיזית, ממש, כאילו, במשחק 6, אני זוכר. למרות שכאילו גם גולדן סטייט היא קבוצה שאני מאוד מאוד אוהב, אבל כאילו כלום עשיתי, היה להם, דיברנו על זה גם בכמה פודקאסטים קודם, שהיה להם איזה מקום אצלי בלב, אז הוא שחקן מאוד מאוד מתסכל, ואני באמת חושב שאין היגיון לאף קבוצה בליגה, למעט הקליפרס, שאני יכול להבין כאילו את ההיגיון, לפחות לעת עתה, אין היגיון לאף קבוצה בליגה לקחת אותו, כי לקבוצה צעירה, כמו שאמרת, הוא אי אפשר להתפתח לידו, כאילו הוא לא מאפשר, מה, שר לא תיקח אותו, והוא ינגוס בדקות של המלו, אין בזה היגיון, תטרוי תיקחו אותו, וינגוס בדקות של קייד, אין בזה היגיון, כאילו זה יוסטון, כאילו הוא לא מהווטרנים האלה שיבוא ויכניס איזה שהוא
פלט שעוד טוב. כאילו אני כן רוצה להצביע על קבוצות אמצע טבלה, שיכולות כאילו להגיד, יאללה, קח אותנו לפליין, כאילו כמו וושינגטון ש... שלא, הוא לא עזב אותם
כאילו, ברוחו.
לא, אני אומר, כאילו, שהוא לא עזב בתנאים רעים, כמו שהוא עזב משאר המקומות. אני חושב, יש לי גם דברים רעים להגיד על וושינגטון, אבל חושב, כאילו, אולי שחקן עם הכלים הפיזיים שלו, נשאר בליגה, הרבה יותר זמן ממה שאני ואתה חושבים שהוא צריך להישאר בליגה. אני כן רואה את זה, it only takes one dynasty.
כן, זה יכול להיות שכן, אבל אני חושב שכאילו, הרשימה היא מאוד מצומצמת, כאילו של הקבוצות שהן באמת רלוונטיות.
הייתי רוצה לקוות, כן. כן.
Having said that, אני חושב שהקליפרס, כאילו זה איזשהו talent play, שאני אומר, גם ככה הסיכוי שלהם לקחת אליפות היה... חד ספרתי כנראה באחוזים,
כן.
אז אני לא חושב שזה השפיע יותר מדי על הסיכוי שלהם לקחת אליפות, אבל זה כן מוסיף עוד איזשהו וריאנס שאולי טיירון לו, אתה יודע, אני אומר, איכשהו באיזושהי, אין לי איזושהי פנטזיה שווסטברוק יתחיל לעשות חסימות אוף דה בול ודברים כאלה, זה הרי ברור, אין לו שום טרק רקורד שזה יקרה, אבל אני אומר, הם כן יכולים לשחק פייב אאוט,
כן.
וטיירון לו, כאילו מישהו שאני אומר, איכשהו, הוא מאמן פלייאוף שאני כן סומך על הרקורד שלו, אז אני אומר, עם איזושהי קבוצה זה איכשהו יכול לעבוד, או לא להיות קטסטרופה, זה עם הקליפרס. אבל אני באמת חושב שאנחנו צופים באחת הדעיכות, אתה היה את אלן אייברסון בדטרויט, שזה היה מאוד מאוד מהיר, כאילו... המעבר שלו מ-All-Star ושחקן מאוד מאוד בכיר בליגה ל-Fucking Out of the League. אני חושב שאצל ווסטברוק זה יהיה משהו כזה. ויכול להיות שזה פשוט יהיה מעניין לראות את זה, כמו כל דבר אצל ווסטברוק, זה יהיה מעניין לראות גם את הקריסה ואת הכיבוי הצופי שהקריירה שלו הולכת לעבור. אני חושב שזהו, אלו הטייקים שלי להפעם. אתה רוצה לדבר על MVP השבוע?
כן, אני רוצה, כאילו, מעניין אותי אם בא לך לפני זה, בגלל שזה באמת הטייק האחרון, אז אם בא לך, אפשר לפתוח כיס, של הפלייר אמפאורמנט, והדרך שבה ווסטברוק הגיע, אבל לאו דווקא בהקשר שלו. אני, כאילו יש לי רק תיק קטן כזה, להגיד ש... אני חושב שזה הגיוני, קודם כל, להפריד את הפלייר אמפאורמנט, סופרסטאר פלייר אמפאורמנט, זאת אומרת, השחקן השני ומטה הכי טוב בקבוצה, השלישי ומטה, הוא עדיין אותו, יש לו את אותו מעמד, כמו שהיה לו בעבר, אז הפלייר אמפאורמנט מדבר ספציפית על הכוכבים של הכוכבים של הכוכבים, ואני רואה הגיון בלתת להם את הכוח. זה הגיוני בעיניי שהבן אדם הכי משמעותי בחדר למטרות של הארגון, בין אם זה אליפות ובין אם זה כסף, זה הגיוני בעיניי שיהיה לו את הכוח ואת השליטה ואת היכולת לנצל אותה כראות עיניו. האם זה תמיד טוב? לא. האם זה תמיד טוב שהג'י-אם יש לו את הכוח? לא, או הבעלים. זאת אומרת, אני לא בא לדבר פה על טיב בני האדם שהם אוחזים במושכות, אני מדבר על מי צריך להחזיק את המושכות בארגון נתון. יש עם זה בעיות, בגלל שהשחקנים האלה מחויבים לקריירה שלהם, שאנחנו יודעים שהיא קצובה בזמן, והמטרות שלהם לא תמיד בסינכרון מושלם עם הקבוצות שבהם הם משחקים, וזה משהו להתחשב בו, וגם היכולת שלהם להבין מה הם עושים מבחינת פרסונל מוב וכאלה, הם מוגבלת. במובן הזה, אני אגיד, זה יהיה אחריות שלהם להתפתח, בין אם זה להבין יותר בדברים האלה, ובין אם זה לדעת למי לתת את המושכות, לסמוך עליהם. זאת אומרת, כמו שאין להם, כמו שהם לא הרואה חשבון של עצמם, צריכים לדעת שהג'י-אם שלהם עושה את העבודה הזאת, בין היתר בשבילם. וזה מה שאני, חשבתי שאני אצא את זה יותר קצר, אבל זה מה שאני חושב לגבי זה, וגם, ויש לך, כאילו, אני לא יכול להצדיק את איך שג'יימס הרדן התנהג, אבל אני לא חושב, אבל אני כן יכול להצדיק את זה שיש לו את הזכות להיות זה שמתנהג ככה. זאת אומרת, תמיד מה אני אומר, זאת אומרת, אני לא חייב להסכים איתו, או עם קיירי ארווינג, או עם קווין דורנט.
לא, אתה אומר, אני לא מסכים איך שמשתמשים בכוח שלהם, אבל אני מסכים עם זה שצריך להיות להם כוח.
כן, כן, או אפילו, אני אפילו לא חייב לאהוב אותם בתור בני אדם, בשביל להבין למה להם יש את האג'נסי הזה, לעשות מה שבא להם, ובמובן של כאילו גם לסדר סביבם את החתיכות. ואפשר לראות את ברוקלין, כאילו. כן,
אני חושב שפלייר אמפאורמנט, פלייר אמפאורמנט זה משהו יחסית חדש, זאת אומרת, זה בטח בסקייל שבו הוא קורה, נכון. עכשיו, בשנים האחרונות. אני חושב שככל כן. שזה יעבור זמן, שחקנים יראו מה האסטרטגיה השלטת, כאילו מה האסטרטגיה ש... אוקיי, יש לי את הכוח,
כן.
מה
כן.
הדרך הנכונה שאני צריך להשתמש בכוח הזה? האם אני צריך לקפות, כן. לכפות טריידים על ההנהלה שלי, כמו שלברון ופול ג'ורג' עושים? כנראה שלא, כי הטרק רקורד מראה שאנחנו לא טובים בזה.
כי הטרק רקורד מראה שהבאנו את ווסטברוק, כן.
כן, שאנחנו מקבלים החלטות שהן לא טובות. ויכול להיות שאנחנו נראה עוד כמה שנים, שחקנים שיש איזו התכנסות לאסטרטגיה שהיא מטיבה יותר עם השחקנים, או עם המטרה שלהם היא לקחת אליפות בסופו של דבר. אז יש, 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 הסיפור של הפלייר אמפאורמנט הוא עדיין עד יוד, עוד רטוב פה.
יס, נקודה חשובה.
יופי, אני שמח.
מי
ה-MVP
שלך? אני מושך את הזמן עוד קצת. מי ה-MVP שלך?
אני אלך על לאורי מרקנן, שאני חושב שגם, אתה יודע, היה לו את האולסטאר ביוטה, וכאילו, מן סתם היה פה איזה משהו סנטימנטלי באזור הזה, גם כי הוא מיוטה, הוא למד ביוטה, משחק מעולה ביוטה, ואולסטאר ראשון והכל, וגם היה לו את המשחק האדיר הזה מול OKC. אני חושב שיש תמיד, בכל שנה, יש איזה שתי קבוצות, שהן לא הקבוצות הכי טובות בליגה, אבל כל משחק בינינו הוא פשוט בן זונה. שנה שעברה היה את מינסוטה וממפיס, שכל משחק היה אדיר, ועד הסדרת פלייאוף הייתה בכלל כאילו פגז. אבל גם במשחקים בעונה רגילה היה כאילו ערכות, ובאזר ביטרס והכל כאילו. ואנטוני אדוארדס וג'אמורנט וזה, והשנה זה OKC ויוטה, כל משחק פגז, כאילו אין כאילו, וגם גם יוטה מול הפליקנס, כאילו זה משחקים אדירים, אבל הפליקנס כאילו איבדו קצת מהמומנטום שלהם, אז שזיון נפצע, אבל כן, לאורי מרקנן, זה הבחירה שלי, היה לו איזה 40 ומשהו נקודות במשחק הזה, כמה דנקים, כמה זריקות כאילו אדירות, ווקר קסלר כמובן אהובי הנצחי, ניצח את המשחק.
כן, אוקיי, קסלר. נחמד, נחמד מאוד, אהבתי את הבחירה. היא כנראה בחירה יותר טובה משלי, אבל אני לא רוצה שזה יהיה unanimous בפעם האלף, אז אני אבחר מישהו אחר. אני רוצה לתת את הכבוד לדיארון פוקס, אולסטאר ראשון, בצדק, משחק משוגע נגד הקליפרס, כנראה הולך להיבחר לשחקן הקלאץ' של העונה, שזה תואר, מסתבר, למה? כן, אני לא יודע למה אנחנו משחקים בקקה הזה, אבל, אבל הפרס יהיה, יהיה שלא כנראה, ובצדק, אני מאוד מחזיק מהכישרון שלו, וקצת, אני זוכר שירד, כאילו, אמין אל חסן ירד עליו קצת, שהוא אמר, ג'ה מורנט הוא מה שדיארן פוקס חושב שהוא, אתה מכיר את ה... זה, את הביף הזה שהיה להם שם, אבל לא חשוב, אני כן חושב שבדומה למורנט, יש לו נתונים פיזיים, שאותי ספציפית הם מרגשים, אני אוהב שחקנים שפשוט יכולים להחליט לאן הם הולכים, פשוט כי הם עושים את זה מהר יותר משחקנים אחרים. וויסטברוק אסייד, אבל פוקס הוא, פוקס זה לב, וכיף לראות אותו ככה משתולל.
מעיינתי, אתה יודע, אולי נפתח את זה בפודקאסט אחר כבר, אבל כאילו אולי, שחקן הקלאץ', כן. כאילו יש את שחקן ההגנה של העונה. למה אין שחקן ההתקפה של העונה? למה אין כאילו... כאילו, זה... זה,
זה קצת כמו יום האם ויום האב, אז שאלת למה אין יום האב עכשיו. כי אנחנו כל הזמן מדברים על ההתקפה, וכל השנה יום האב, אז עכשיו אנחנו נעשה...
אבל אז כאילו אנחנו מצמצמים את ההגנה כאילו, כאילו לשחקן, כאילו אם יש שחקן שהוא כאילו כל כך משפיע כן. בהגנה, אתה מבין, אבל כאילו בסוף זה... קיצור, זה נושא לפודקאסט
שלנו. נעשה פודקאסט פרסים, אבל שבו לא נבחר אף שחקן לאף פרס, ופשוט נקטר, נקטר על כל פרס בנפרד, זה נחמד.
כן, סבבה, אני קנית אותי. בקיטורים. טוב, חברים, היה נהדר, אורן, כרגיל היה תענוג.
ממש.
ואנחנו נתראה בפרק הבא של 7 שניות יותר. יאללה, ביי.
ביי ביי.